חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. זה מבאס שאני היום השוטר הטוב, רציתי להיות הרע ולעשות שוטר רע לאריה דרי, תכף תבינו אולי למה, אבל אני טוב אז אני עושה אותו, ולא בפעם הראשונה, לשר משה ארבל משס. על זה שעל פי פרסום בוויינט רצה לעודד את החרדים שמתגייסים לשירות קרבי משמעותי, ושיגר מכתב לרב סרן במילואים יוסי לוי, מנכ״ל עמותת נצח יהודה, בו כתב, ציטוט, שמחתי מאוד לשמוע על גידול משמעותי בהתעניינות בגיוס לשירות קרבי בקרב צעירים בני המגזר החרדי למועד הגיוס הקרוב. משימתכם המרכזית בעת הזו היא לשלב חרדים בשירות קרבי ארוך ומשמעותי עקב הצורך הלאומי הגדול שקם בעקבות המלחמה. הרבה לא המנהיג החרדי שאנחנו צריכים. הוא אמיץ, הוא הגיוני, הוא איש עבודה והוא איש אמת. אני לא חולק איתו את הדעות הפוליטיות בדיוק, בטח לא את רמת האמונה הדתית, אבל הוא עונה על ההגדרה אח, והוא בן שיח והוא קולגה והוא מקבל אחריות על מה שקורה כאן. ואריה דרי נכנס לתמונה כי על פי אותו פרסום בוויינט הוא מנע את פרסום המכתב של ארבל, כדי שחלילה לא ייחסו עליו בקרב הרבנים, החרדים האשכנזים הקיצוניים או מישהו. ניסיתי לבדוק אם זה הגיוני ואמרו לי גם בסביבתו של ארבל שזה לא קרה, שהפרסום לא נמנע. אז בואו נקווה שכך, נשכח מדרי, נחשוב רק על משה ארבל. ברגע שנעשה את זה, תראו איך השחור שמקיף את חיינו בזמן האחרון מתבהר והופך לקצת קצת ורוד. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. האבטלה בארץ נמוכה מאוד, ולמרות זאת אני רואה בתי קפה, מרכזי קניות ומסעדות מלאים וקדושים בכל שעות היום, ואני תמה למה כל האנשים האלה לא עובדים. רק לאחרונה נפטרה אחידה. הם כן, הם מרגלים צרפתים. כשהטילה ארצות הברית עיצומים נגד ארבעה מתנחלים של טענתה, בלי משפט כמובן, אשמים באלימות נגד ערבים, טענתי שיש עמותות שמאל קיצוני שמספקות לאמריקאים רשימות. בן, אתה אמרת לי שהאמריקאים לא זקוקים לשמאל הישראלי, הם יודעים הכל, כל מסמר בהתנחלות מהמקורות שלהם. טוב, אחר כך הבריטים הטילו סנקציות על עוד ארבעה, וחשבתי אולי נשארו כאן מהבולשת הבריטית שהחברים של אבא שלי בלכי לא הספיקו להרוג. אבל כשהצרפתים הודיעו על 28 מתנחלים, הבנתי שאחד המקצועות הכי מבוקשים בארץ זה הריגול. כנראה כל מדינות העולם מעסיקות כאן רבבות מרגלים, בשכר כמובן, והם מסתובבים בגבעות השומרון או בבתי הקפה בתל אביב, לא בוגדים מלשינים יהודים חלילה, כמו זה שלשין על משה רבנו, או בסזון, אלא פשוט מרגלים זרים, שכירים, סוחרים של ה-CIA או ה-M16 או ה-DGCA הצרפתי, ובטח גם לספרד ולאירלנד יש כאן רבבות מרגלים כדי שידעו מי הם המתנחלים האלימים ויענישו אותם, בלי משפט כמובן. לא חלילה מלשינים נהלכים מהשמאל הקיצוני שרק אומר שהוא סומך על מערכת המשפט שלנו, אבל בפועל מעדיף שהגויים יעשו כאן סדר.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן, שלום.
שלום לך. אתה עדיין חושב שזה לא מקורותינו שמעבירים את הרשימות? שזה כולם דואגים לעצמם? אריה,
אני לא משנה את דעותיי בדרך כלל על פי שוטריך, ואני לא חושב אלא יודע. מכיוון שאני עוסק בזה, בנעשה חשבון, 86 הגעתי למעריב, משנת 91. אני אומר לך, קודם כל, זה נורא מצחיק איך אתם מייללים ובוכים וצורכים וצובחים על הסנקציות שמופעלות ללא משפט, רחמנא ליצלן, כשהמעצמות האלה והמדינות האלה והאיחוד האירופי והאמריקאים בעיקר עושים את זה מיליון שנה, בדרך כלל לדרישתנו, בלי משפט, על כל מיני איראנים וסורים ועיראקים ותימנים עכשיו ומה שאתה רוצה. המערכת הבינלאומית עובדת ככה, הם לא קולעים אותם, הם מתאינים עליהם סנקציות. אני לא חושב שאני לא מהתומכים בזה, אבל אני אומר לך מידיעה. אגב, לבריטים היה פה, יש פה בביון מצוין. אני הכרתי אחד, אתה לא תאמין איך קוראים לו, אליסטר קרוק. אשכרה, הוא היה ראש ה-MI6 הבריטי בישראל, הוא עשה בית ספר לאמריקאים, הוא היה מסתובב במונית צהובה פלסטינית בשטחים כל הזמן, עושה, אתה יודע, הבריטים בכלל לא שכחו את עבודת היומינט, מה שאמריקאים כן, ולבוא ולהאשים את השמאל זה לעשות צחוק מעבודה, אבל אני מוכן להרג על זכותך להמשיך לעשות את זה.
והצרפתים, גם להם יש אחד קרוק במוניות צהובות שהם מסתובבים בגבעות, ולליכטנשטיין גם יש, עלו כל מי שיבוא וישים רשימה שקיבל מהשמאל הישראלי, קיבל אותה מהשמאל הישראלי. הוא שלח מרגלים בעצמו ואסף את המידע, ואתה מאמין בזה. אתה משוכנע שזה ככה, כי אתה המון שנים שומע את מקורות המודיעין שלך שהחזיבו אותנו 1,000 פעם, והיו תקועים בקונספציה, אבל להם אתה מאמין, ולמה שהעיניים שלך רואות, אתה לא מאמין, כי לא יכול להיות שהצרפתים יזדקקו לאיזה עמותה קיקיונית של השמאל שממומנת על ידי האיחוד האירופי, ולא יהיו להם מקורות שלהם שידעו מי נער הגבעות שאולי זרק אבן, ואתה משוכנע שזה נכון, כי אתה המון שנים עיתונאי, אבל
זה לא עובד
ככה, וזה לא משכנע אף אחד.
אוקיי, אף אחד
לא משכנע אף אחד.
אז אתה מדבר רק בשם עצמך, וצליל הזלזול שלך לא מטריד אותי, ואפילו לא פוגע בי. ואני יודע, כי אני עובד בזה, בדיוק בזה, רואה את התהליך הזה, מכיר את כל הנפשות הפעולות. לא, הם לא צריכים את ארגוני השמאל הקיקיוניים בשביל לקבוע, והאיחוד האירופי זה גוף אחד. לא צריך מרגל צרפתי. זה איחוד, זה דבר גדול, אבל עכשיו אנחנו הולכים לחדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
ברוכים מפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי השידור בני שאולסקי, רוחד יום קרב בצפון. יואב זיתון, כתב הצבאי של ידיעות וויינט, שלום.
ערב טוב.
סכם לנו את הצפון היום, אבל נדמה לי שסכם אותו היום צריך להתחיל מאתמול.
כן, כי גלי התקיפות של צהל החלו גם אתמול ביממה שכללה 9 פעילי חיזבאללה שצהל חיסל משלשום עד אתמול למעשה, וזה הוביל הבוקר למתח קטלני מאוד של כ-10 רקטות מדויקות שפגעו באופן מדויק בצפת וגרמו למותה של צעירה, מותה במקום. עוד 8 בני אדם נפצעו באורחים שונים בפגיעה הזו. להבנתנו, כיפת ברזל לא הצליחה לירט את המתח הזה לצפת, למרות שהופעלו אזעקות, התוצאה הייתה קטלנית, ובתגובה צהל בגל תקיפות נרחב מאוד באמצעות מטוסי קרב בשעות האחרונות תוקף בעיקר יעדי חיזבאללה וכוח רדואן שלו לכל אורך הגזרה.
אז זו הייתה תגובה של החיזבאללה לחיסול 9 מחבלים שלהם, שהייתה תגובה לירי הקודם של חיזבאללה. תגיד, זה בכלל אינטליגנטי לבוא ולהגיד שזה תגובה לזה ותגובה לזה? זה לא מלחמה אחת?
לא, זה לגמרי, זה לא נכון להגיד שזה בתגובה, כי אלה ימי קרב שמתחילים פעם אחת ביוזמה של צד, פעם שנייה ביוזמה של חיזבאללה. ראינו גם את הפגיעה הקשה בקריית שמונה ליד תחנת המשטרה שגרמה לפציעה קשה מאוד של אם ובנה אתמול במרכז העיר, נכון, במרכז העיר קריית שמונה. אז אין פה באמת תגובות, אלה ימי קרב מלאים, בעיקר חילופי מעלומות לאור יום במהלך הימים, דווקא לילות רגועים ושקטים יותר, אבל כל זה קורה שבתמונה הכללית הרחבה יותר ישנם דווקא דיווחים על התקדמות במסע ומתן לאיזשהו הסכם הסדרה עם חיזבאללה, בלחץ כבד מאוד של הצרפתים, של האמריקאים, ובזמן כמובן ביקורים של בכירים ישראלים, גם גנץ, גם שר הביטחון, הרמטכ"ל בצפון, מנסים להבטיח לתושבים איזשהו תאריך יעד, או תקווה לפחות לשוב לבתיהם.
טוב, קודם כל, תגיד, אם היית עושה משאל חשאי בין ראשי מערכת הביטחון, שכל אחד יאמר בשקט, אם העסק הזה הולך להסדרה או למלחמה, מה לדעתך היו התוצאות? פה אתה לא צריך להתחייב על כלום. מה הדעה הרווחת, כאילו, אני מנסה להבין?
יש יותר סיכוי להסדרה, כפי שמנתחים את זה כרגע במערכת הביטחון, במטה הכללי וגם בסביבת שר הביטחון, מאשר היה סיכוי לפני חודשיים, נגיד. מעריכים את הסיכויים ב-30, 40, 50 אחוזים, שזה נשמע אולי מעט, אבל זה יותר ממה שהיה פה לפני מספר שבועות, ובשטח עצמו צהל כבר מחליף או מרענן את הכוחות, חטיבות המילואים שנמצאות שם בהיקפים מאוד גדולים מאז תחילת המלחמה, מאז אוקטובר בגבול לבנון, מוחלפות בימים האלה באוגדה 36, אוגדת ההכרעה הסדירה של פיקוד הצפון, שיצאה מהלחימה ברצועה, גם חטיבות כמו גולני 188 שלאט לאט מתחילים לתפוס שם את הקו, וגם להערך לאפשרות של תמרון בדרום לבנון אם ההסלמה הזאת תצא משליטה והניסיונות להסתיר. מבחינת דדליין או לוחות זמנים, בישראל מסתכלים על חודש מרץ כחודש קריטי כדי להבין לאן הולכים המגעים האלה להגיע להסדרה שתמנע מלחמה. בינתיים אנחנו רואים איזה מחיר כבד גובים ימי הקרב האלה בצד הישראלי גם.
תגיד, אנחנו מורתעים מחיזבאללה? פשוט ככה? כלומר, האם ההמלצה החד משמעית של צהל היא להיכנס רק תנו לנו, או שגם הם מבינים שהמחיר הוא כזה שלא בטוח שזה כדאי?
תראה, תשובה לשאלה הזו אנחנו יכולים לקבל בימים או בשבועות הקרובים דווקא מהזירה הזאתית. כי אני מזכיר לך שבשקט בשקט מתחת לרדאר בעשרה או תשעה ימים שהייתה עסקה עם חמאס בפעימה הקודמת בנובמבר, אז הייתה הפסקת אש לא רק בעזה אלא גם בצפון. ננצרה גם על ידי צהל וחיזבאללה בימים של העסקה עם חמאס לחילופי המחבלים בחטופים. אבל אז, ואת זה אנחנו מבינים בימים האחרונים, גלנט כמוביל הקו הניצי בקבינט התנגד מאוד לנצור את האש בצפון בזמן הפסקת האש בדרום מול עזה, וזה גם הולך להיות הקו שלו אם וכאשר תהיה עסקת חטופים נוספת עם חמאס, לא לעצור את הירי, לא לעצור את התקיפות נגד חיזבאללה אם תהיה עסקה נוספת בצפון. זה כללי משחק חדשים שעלולים בהחלט לדעת את המשוואה או את מאזן האימה שיש בין צהל לחיזבאללה, בטח שבתווך האמריקאים והצרפתים לוחצים כן להגיע להסדרה שתמנע מלחמה. זה יהיה מבחן מאוד גדול לצהל או למקבלי החלטות. אז בפעם הקודמת נתניהו הוא זה שדחף לכך שתהיה הפסקת אש גם בצפון עם חיזבאללה, הפסקת אש שנוצלה בדיעבד התחמשות מחדש להקמת עמדות ירי של כוח רדואן שם בעשרה ימים האלה של הפוגה גם בצפון. אם זה יקרה גם שוב במקרה ותהיה עוד עסקה, עוד פעימה של חילופי מחבלים בשבועים, זה בהחלט ייתן תשובה לשאלה הזו בזמן הקרוב.
רצינו לדבר על עוד כותרת, רק אין לנו זמן, אני רק אגיד אותה, תחזית הקודרת של אגף השיקום, 20 אלף נכי צהל עד סוף השנה, תחשבו רגע על המספר הזה, זה בפעם הבאה. יואב זיתון, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
פרסומת אחת. פרופסור סלמן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בשפת שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
ירו עליך היום.
אכן, גם ירי לצפת, לפיקוד, לאזורים שונים, ולצערי הרב, גם הרוגה וגם פצועים.
אז בוא נתחיל, רק תן לנו סקירה על הפצועים שנמצאים אצלך, ומשם נמשיך.
הגיעו לזיו 10 פצועים, בזמן האירוע הגיעו 8, אחד די מהר התברר מצבו כקשה, למרות שהוגדר בהתחלה כקל, הם רסיסים שנכנסו לגולגולת, דרדר, הורדם, הונשם ופונה מוסק לרמב״ם. שאר הפצועים, כל הפצועים הם פצועי רסיסים, בעיקר בגפיים, חיילת הם רסיס בבטן, שלשמחתנו לא פגע באיברים הפנימיים, משגיחים אחריה, כרגע לא צריכה ניתוח, ובהמשך הגיעו גם פצועים נוספים שצפצופים באוזניים. בסך הכל קיבלנו 10 פצועים.
פרופסור זרקא, אני יודע שחלקים גדולים של בית החולים ממוגנים, אבל אתם עדיין צריכים להוריד חולים מהמחלקות למקומות מוגנים יותר?
אנחנו מאז תחילת אוקטובר נמצאים יותר במרחבים הממוגנים שלנו. כפי שציינת קודם, אנחנו בימי קרב, סליחה על מכבסת המילים, אז מדי פעם אנחנו יורדים יותר לממוגן, יש בכל זאת חולים בצפון, צריך לטפל בהם, יש חולים אונקולוגיים ויש לנו מכון הקרנות, לא סביר שחודשים לא נטפל בהם, אז אנחנו בבלנס, בערכת מצב עם פיקוד העורף ומשרד הבריאות, ובהתאם אנחנו מגיבים. כרגע יש לנו בהחלט היכולת גם לטפל בחולים וגם לטפל בפצועים במרחבים ממוגנים.
למה קראת לזה מכבסת מילים? איפה אתה גר, פרופסור זרקה? שכחתי.
אני במקור מפקיעין בגליל, היום אני גר באוספיה.
אז לא, אז לא יורים עליך.
אתה יודע,
לא יורים עליך בבית לפחות, אבל כאילו איך זה נראה מהכיוון שלך כמנהל בית החולים שנמצא בקו האימות? זה מלחמה, זה אימות, זה מה?
אז המושג הזה, מכבסת מילים, אם בחודשים הרבים, בארבעה חודשים שעברנו, טיפלתי בקרוב ל-170, 180 פצועים, שקשורים ישירות לפגיעה קרבית של נונטט, של כתבם, אז זה עדיין לא מוגדר מלחמה, אבל הקרבות קורים כל יום, ופצועים זה לא אירוע בודד, אנחנו כבר מטפלים בפצועים, אנחנו במוכנות של מיגון, במוכנות גבוהה למלחמה, הצוות עובר תרגילים, רוכשים ציודים, מוכנים לכל התרחישים האלה של העלתה או של נטיק כזה או אחר, ועדיין זה לא נקרא מלחמה, זה אולי התהייה עם איזשהו סימן קריאה.
אפשר היה לשמוע את התהייה בקולך עכשיו, כן אריה.
ואיך אתה מבחינת צוות, חלק מהרופאים שלך בטח במילואים, מהרופאים, מהחיות, מהפרמדיקים?
אכן, יש לי צוות מגויס, וחלק מהערכות של בית החולים שמנהל אותה משרד הבריאות, ואני חושב שביעילות טובה, היא תגבורים מבתי חולים אחרים. לפני כחודש ימים החליט משרד הבריאות להפוך את זיו למרכז העל, קרי אפשר לפתוח נוירוכירורגיה וכירורגית חזה, ואז החייל שפיניתי היום יכולתי לטפל בו, והרעיון הוא שאפשר להביא כוח אדם רפואי ממרכז הארץ ולאפשר טיפול יותר מהיר ויותר שלם לכל פצוע ללא תלות בחומרת הפציעה שלו. אז יש ויסות כוח אדם בניהול משרד הבריאות, ויש גם רופאים יהודים, אמריקאים, מתנדבים שכבר היו אצלי בזיו ומחכים לשריקה לבוא ולעבוד.
רגע, רגע, זה מעניין, הגיעו רופאים מחוץ לארץ להתנדב בזיו?
אכן, הגיעו רופאים מיאמי, מאוניברסיטת מיאמי, ומגיעים גם מומחי טראומה.
זה באמת, מה, גם מי הם בדיוק? הם ישראלי, ישראלים שלומדים בחול, יהודים או אפילו סתם גויים?
לא, לא, רופאים אמריקאים שאנחנו מסדרים להם סידור מהיר בזכות הפעילות של המשרד הראשי לקבלת רישיון זמני לעסוק ברפואה, והם באים לזיו שוהים שבועיים, ככל שמגיעים צועים מטפלים וגם מטפלים בחולים וגם מכירים את הצוות, ואני בטוח שמחר יוכרז מצב מלחמה בצפון, יהיו לא מעט רופאים מארצות הברית שרשומים אצלנו שיגיעו, דרך אגב גם רופאים שיצאו לפנסיה לפני שנה בשנתיים שגרים בתל אביב, גם הם כבר חברו אלינו ויסייעו לנו, כמו שנקבל סיוע מאיכלוב, נקבל סיוע משיבה. אני חושב שה...
סולידריות קוראים לזה, כן.
משרד הבריאות מייצר סולידריות מאוד טובה, באמת כולנו אכלנו מאותו מיסטינג, ובהחלט רואים את זה.
תגיד לסיום, הטיפולים הרגילים של בית חולים זיו נמשכים כרגיל, או שההיקף מאוד, כל האלקטבילים, מה שנקרא, הניתוחים שלא בדיוק דחופים וכולי, זה הכל עובד כרגיל, או שאתה במוד חירום?
לא, אני לא במוד חירום, הערכת המצב שלי משתנה, מדי שבוע מקיימים הערכת מצב ובתיהם מגיבים. בתחילת אוקטובר ירדתי לתפוסה של כמעט 20% בגלל הערכות גבוהה יותר, היום אני בתפוסות יותר גבוהות, אני גם מנתח אלקטיבי, כפי שציינתי יש חולים אונקולוגיים שאני מטפל בהם במכון ההקרנות, יש יולדות שמגיעות אליי, אני מנהל את שהיא שגרה מבצעית, זו המילה אולי יותר מתאימה, ואני חושב שבסך הכל הצוות שלי מצליח לתת את המענה הדרוש.
פרופ' זרקה, יישר כוח ותודה.
תודה רבה לך.
ערב טוב, תודה.
ראש מועצת מבואות חרמון, בני בן מובחר, שלום.
שלום לך.
שלום, הצהריים טובים.
מה זה מבואות חרמון? תעדכן את מי שלא שמע על המועצה.
גבולות גזרה. מה גבולות הגזרה שלך?
המועצה היפהפייה הזו?
מועצה היפהפייה מונה 13 יישובים במקומות היפים ביותר במדינת ישראל. נתחיל במקום יפה לקפה בכחל, שאנחנו רואים שם את כל הכנרת ברמת הגולן, אמנון, קרקום וקורזים מתחילים לטפס צפונה. אלי פלט, רמת כנרת, יישוב עם הרחבה של...
לא, לא בכאלה פרטים. הוא עכשיו ייתן לנו גם את המגרשים.
לא, יש לי פשוט מגרש בנוי שם.
בכמה המגרש?
כן.
רק לרופאים, בבקשה.
אריה ואני רוצים לבנות שם דו.
לכן... אפילו התקבלתם ללא ועדת קבלה.
בבקשה. אבל מצד שני יורים עליכם, ואליפלט, לגמרי, ואליפלט, אם אני, תקן אותי, אם אני טועה, זה האם והבן שנפצעו אתמול מאליפלט.
נכון, ועכשיו אנחנו בדרכנו לרמב״ם, המנכ״ל של המועצה, ראש הוועד של אליפלט, והשר יצחק וסרלאוף.
זה נהדר. עכשיו תגיד לי איך אתם מבחינת מיגון. יש בבתים, יש ממדים, יש מקלטים ציבוריים, איך אתם מאורגנים?
בתוכנית מגן הצפון נכנסנו לפיילוט, ניגענו את מרבית הבתים בכפר יובל ומרגליות. תוכנית מגן הצפון קוצצה משמעותית בתקציב, ולכן אנחנו לא ממגנים עדיין את דישון, את רמות נפתלי, את שער יישוב ובית הלל, שהם יישובים בקו עימות.
מתי זה קוצץ עכשיו? אני קצת לא שולט
לא, בפרט... לא, לא, קוצץ לפני שנתיים.
זה היום
וואי,
ונורא...
וואי, עוד הממשלה הקודמת. וואי,
היום
וואי.
ונורא. ליברמן הרי הגיש איזו תוכנית גדולה למיגון הצפון, ועשה עם זה...
ליברמן, עם ליברמן בנינו את כפר יובל ומרגליות.
טוב, בקיצור, שורה תחתונה, אין מיגון בחלק מהמועצה. תגיד, איך אתה בכלל נכון. רואה? אתה ראש מועצה ותיק, כמה שנים, בני?
אני במועצה מ-97, נובמבר 97.
נו, אתה ובשאר אסד, אותו דבר, זה כמובן להבדיל. אז אתה כמה 26 שנה. איך אתה רואה את התקופה הזו שבה מפנים אנשים, חיזבאללה עושה מטווח, אבל גם חוטף, איך אתה רואה את זה כראש מועצה?
אני רואה את זה שאנחנו צריכים, במקום להיות אנחנו בעמדות מיגון ובבטונים, או לפנות את היישובים, 10 קילומטר, הטווח שהוא צריך להיות בטוח, מירי טילים, שתיהם, מה שנקרא, ישירים, תוך השתיים.
הדרך לרמב״ם לצופה כשהיא קליטה.
נעלמת לנו לרגע, תחזור, הנה. אז תכף הם יחזירו אותו, אני מכיר טוב את בני בן מובחר, אני אמרתי בשער אסד, לא סתם, כי הוא בדרך כלל גם נבחר באחוזים האלה. לא, הוא מאוד פופולר, לא יודע מה המצב היום, יש בחירות, לא רוצה להתערב בזה, השאלה, תגיד, יש שם בחירות?
לא יודע, באזורים שפונו אין בחירות, זה הבנתי נדחה לנובמבר.
בני, אתה איתנו שוב?
כן, לגמרי.
ריחלנו עליך קצת שלא היית. הבחירות אצלך במועדן או שבגלל המצב לא?
הבחירות הן כרגע נדחו לנובמבר 24.
הבנתי, טוב, אז תמשיך מאיפה שהפסקת, איפה שנקטעת, זה כשאמרת שבמקום שאנחנו נהיה בטונדות, הם צריכים להיות בעשרה קילומטר מקו הגבול צפונה.
ולכן הטווח ביטחון של העשרה קילומטר צריך להיות מהצד השני של הגבול, לא פנימה, אלא החוצה. פשוט מאוד, במקום שאנחנו נפנה את היישובים שלנו, בצד השני צריכה להיות רצועת ביטחון, שתיתן ביטחון לילדים שלנו, לתושבים שלנו, לחיות בבתים שלהם, בשלום וברוגע.
אתה חושב שאם יפנו את כל הכפרים בדרום לבנון, חיזבאללה לא יוכל לפעול?
חיזבאללה יוכל לפעול, אבל לא יוכל לפעול כמו שהוא הרג לי משפחה שלמה בכפר יובל.
אני אענה לך אריה מדברים שלמדתי מגיורא ענבר שהיה בחזית 4 חודשים. הכפרים האלה שצמודי גדר וקוראים לגדור זה בעצם בסיסים של חיזבאללה.
נכון.
ולכן אם אתה מפנה אותם, אז הבסיס מפונה, ואז יותר קל לך גם להוריד את הפעילים. צהל עושה את זה, בני, אבל אתה, אני מבין ממך שלא מספיק לטעמך. יש הרבה פעילות בהקשר, בקילומטרים הקרובים לגבול, וכמעט ואין בהם לבנונים.
צהל עובד עכשיו שבועיים, שלושה שבועות האחרונים, נותן להם בראש יפה, לטעמי, יכול עוד קצת, אבל השיקולים שלהם, איך ובאיזה מינון, אני סומך עליהם, ובמיוחד היום, אחרי שהרמטכ"ל היה איתנו, עם ראשי הרשויות, אנחנו סומכים עליו ועל אלוף פיקוד צפון, על מלא. אבל אם הקבינט הביטחוני ישחרר את צה"ל, כמו שמשחררים רוטוויילר אל עבר העמדה, אני מבטיח לכם שלבנון תימחק מהר מאוד מעל המפה, ולפחות את הטווח שלה.
לא, אני רק... אני לא רוצה לקלקל את החגיגה,
הוא לא רוצה להגיע להג.
יש לנו הג עם מחיקת עזה, אז בואו לא נמחוק מהמפה, אבל בואו נכסח את האימא של חיזבאללה, ככה שיבין וישלם מחיר יקר, וגם ננקה את דרום לבנון מחיזבאללה, זה לדעתי צריך להיות המשימה.
לנקות את דרום לבנון מחיזבאללה, זה 10-11 קילומטר, הווילות של הקואטים שהוזכרו בשקל לאנשי חיזבאללה, ללוחמי חיזבאללה. את הקטע הזה צריך לנקות. 1701, כוח יוניפיל, לא יכול לתת לנו ביטחון על מלא.
אני לא מכיר את הקטע של הווילה של הקואטים.
גם אני לא.
אתה יכול להסביר טיפה?
הבתים היפהפיים שנבנו בשנים האחרונות אל מול מרגליות, אל מול כפר יובל, שמשם יוצאים החיזבלונים עם הטילים, זה וילות שרשומות על קואטים שנמצאים בהם אנשי חיזבאללה, לוחמי חיזבאללה.
טוב, אז עד עכשיו סנינו רק את קטר, עכשיו יש לנו גם את קווית. לא ידענו את זה. בני, שמור על עצמך, שמור על התושבים, תאחל להחלמה מלאה, גם ברמב״ם, לפצועים שאתם נוסעים לבקר אותם, ותודה.
תודה רבה.
תודה רבה, אני רוצה לאחל לפצועים וגם לפצועים מהיום בצפת, שהם חלק מאשכול הגליל המזרחי שאני עומד בראשו, רפואה שלמה, וכמובן להשתתף בצער המשפחה של הגברת שנרצחה היום מהטיל, נהרגה היום מהטיל בצפת.
תודה, אנחנו כמובן מצטרפים לזה בכל לב.
תודה.
ואומרים שלום וערב טוב, נו, איך אפשר לקרוא לזה ערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד אלן.
ערב טוב.
הלאה, ערב טוב שלכם, שלום.
אנחנו צריכים לדבר תכף גם על המשלחת לקהיר שנשלחה ולא נשלחה, ועל החטופים והסרטון של סינואר, אבל תגיד לנו בכל זאת, כן, היית ראש המועצה לביטחון לאומי, בין היתר, איזה משפט על השלב שבו, איפה אנחנו על הסקאלה, בצפון עכשיו, אנחנו, אם מלחמה כוללת זה 100 ושלום כולל זה 0.
אז אנחנו נמצאים היום בקו עלייה די ברור, אחד אחרי האירוע של היום, נגיד בין 30 ו-40, אבל השיפוע יכול להיות מאוד מאוד תלול, ואני אבל אזכיר אתכם ואני אגיד לכם שמה שצפוי בצפון קשור לא לצפון, הוא קשור לעזה, אני מיד אסביר. אבל לפני כן אני רוצה להדגיש דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מפחד שהוא חסר ב, הייתי אומר, בדיונים הנכונים, לא שלנו עם עצמנו, אלא שלנו עם האמריקאים. אנחנו מדברים בטעות כל הזמן על מלחמה אפשרית עם חיזבאללה. טעות קשה. כי אם אנחנו נהיה במלחמה עם חיזבאללה, ואם האמריקאים יבינו את המלחמה כפי שהם רוצים להבין אותה, הם יגידו לנו, בבקשה, תלחמו נגד חיזבאללה, תשמידו משגרי רקטות, תשמידו מחבלים של חיזבאללה, אל תיגעו במדינת לבנון. אם זה מה שיקרה, ואנחנו יכולים להיכנס למלחמה הזאת תוך ימים, בכוונה או שבאי כוונה, או תוך שבועות, אם זאת תהיה המלחמה, אנחנו מפסידים לה עוד לפני שהתחלנו. ישראל לא יכולה לנצח את חיזבאללה, ישראל יכולה מאוד לנצח את מדינת לבנון. והסיבה היא מאוד פשוטה, הדבר היחיד שמרתיע באמת את נסראללה זה מצב שבו הוא כפטריוט לבנוני יצטרך לחזות בכך שכל תשתיות המדינה, תקשורת, אנרגיה, נמלים ושדות תעופה, הכל נהרס עד היסוד, והעיר בירות נהרסת ונראית דומה לעיר עזה, ואז אין לו תשובה לעדה השיעית, שלא מדבר על יתר הלבנונים, והשאלה למה הבאת ערס כזה נורא עלינו, הכל בגלל איזה אחד יחיא סנואר משוגע שמשך אותך לכאן. וזה הדבר היחידי שיכול להביא לסיום מלחמה בזמן קצר יחסית, ובאופן שישראל יכולה לצאת עם היד על העליונה. אבל אם האמריקאים לא מבינים את זה, ולדעתי הם לא מבינים את זה, וידרשו מאיתנו להילחם בזהירות כפי שהם דורשים במקומות אחרים, אז אנחנו נהיה באסון. והאם הדיאלוג הזה על איך תראה המלחמה בינינו לבין האמריקאים מתקיים עכשיו באופן קונקרטי, חד, באופן שאני אומר, אני חושש שלא, ובמסגרת הקצרים בין ישראל לבין ארצות הברית בדרגים הגבוהים, אני חושש מאוד מזה.
זה מה שמעכב כרגע את ישראל, הקהילה הבינלאומית לצורך העניין, או שבאמת לא. ישראל מורתעת מחיזבאללה?
לא. זה לא מה שמעכב את ישראל. זה נכון שארצות הברית מאוד לא רוצה שנפתח במלחמה בלבנון, אבל אני אפילו מדלג שלב הלאה בהסבר שנתתי. אמרתי, נגיד שנהיה במלחמה, ונגיד שהאמריקאים אומרים, טוב, נקלעתם למלחמה שאין ברירה אלא לבצע אותה, השאלה מהי המלחמה היא שאלה לא מבוררת בינינו לבינם, והיא קריטית בחשיבותה. עכשיו, לגבי השאלה הקונקרטית, למה אנחנו לא פותחים במלחמה בלבנון? אנחנו לא פותחים במלחמה היום בלבנון, הייתי אומר, משלוש סיבות. הסיבה האחת, אנחנו רוצים עוד קצת זמן, אני לא יכול לפרט למה, בחלקו זה מזג האוויר, חלקו סיבות אחרות, היינו מעדיפים שאם אין ברירה וצריכים מלחמה, שתיקח גם עוד חודש, חודשיים, ולא אתמול, אבל יכול להיות שניקלע לזה. הסיבה השנייה שאנחנו לא רוצים מלחמה היום, זה מתוך רצון לתת איזשהו כן סיכוי, ולא רק בכדי לראות בסדר, לאיזשהו הסבר פוליטי שכל העולם מעוניין בו, בעיקר ארצות הברית צרפת, אבל לא רק הם. והסיבה השלישית היא עניין של עזה. ואני רוצה להסביר רגע אחד את הלינקג' בין עזה לבין הצפון. תראו, אם המלחמה בעזה תימשך על פי כפי שאומרים לנו, גם ראש הממשלה מדבר על חודשים, שר הביטחון ואחרים מדברים על שנה, אז הייתי אומר שדי בוודאות נהיה במלחמה בלבנון. וגם אם חיזבאללה לא ירצה, אנחנו נרצה, ואנחנו שומעים, גם אתם השמעתם עכשיו, קולות מהצפון, וזה ראשי מועצות, וזה תושבים, וזה גורמים אחרים שבצדק אומרים, אנחנו שבועים של חיזבאללה, אי אפשר למשוך את המצב הזה עוד, אי אפשר להיות עוד חודשיים, עוד ארבעה חודשים, ועוד שנה במצב הנוכחי, ולכן לא תהיה לנו ברירה אלא לצאת למלחמה בצפון. אבל אם המלחמה בעזה מסתיימת בדרך נס בעוד חודש או בעוד שבועיים, אז יש סיכוי יותר טוב שגם המלחמה בלבנון תימנע, כי אם מסתיימת המלחמה בעזה, כנראה חיזבאללה יסיים את...
נסראללה אמר שתהיה הפסקת אש בעת פה, כשתהיה הפסקת אש שם.
לא, הוא גם אמר עוד משהו. אתם רוצים שאני אעבור מצפון לליטני? אני אעביר את הנהר אל הגבול.
רגע, בסדר, את יודע, אמירות שלא כבר אמירות של פוליטיקאים אצלנו, הן לא תמיד משקפות את ההבנה האמיתית שלו. אני חושב שהוא יהיה, עולה, יש לזה סיכוי של 30%, 40% סיכויים לפתור את הבעיה בלי מלחמה השנה. אבל תנאי הכרחי הוא סיום המלחמה בעזה. והייתי אומר בצורה כזאת, אם המלחמה בעזה תימשך עוד 3 חודשים, 4 חודשים, וזה אולי אינטרס ישראלי בכדי להשמיד את גדודי חמאס האחרונים, בהחלטה הזאת גם החלטנו שיש מלחמה בלבנון. ולכן אני לא בטוח שאנחנו לא צריכים לחפש את הדרך לסיים את המלחמה בעזה יותר מוקדם.
אז רגע, אני אבל תשמע, אני התחלתי את השיחה
זה טיעון מדהים, כי בדרך כלל אומרים כשנגמור את עזה נוכל להתפנות ללבנון,
והשיחה הזאת החלה בטעות שלי שאמרתי שאני רוצה לשמוע משפט על הצפון מגיאור איילנד וקיבלנו את הסקירה מרתקת, אבל אני לא יכול שנסיים את השיחה בלי שתתייחס באמת עכשיו נטו לעזה ובעיקר לחטופים ולכל הפרסומים שראש הממשלה לא אישר לשגר משלחת, כן אישר, בהתחלה הוא לא יישאר לקהיר, אחר כך למשלחת המשך. תשמע, אני לא חשוד בעדת נתניהו, אבל בסוף זה פרורגטיבה שלו, דרך שבה הוא מנהל את המסע ומתן, מה גם, בעיקר עם הדרישות של חמאס כל כך מטורללות.
אז אני מסכים איתך באופן עקרוני, ואם הדרג המדיני בנושא כזה אקוטי מחליט שהוא מוכן לאלף ולא מוכן לבית, גם אם חווה דעת המקצועית אומרת אחרת, אז זכותו, וזה נכון שככה יעשה. מה שקורה, אבל אני קצת חושד, שחלק מההתעקשות של נתניהו נובעת מכך שעוד לפני כמה שבועות הוא שם בפומבי את הגבולות או את הקווים מה לא יהיה, ועכשיו הוא לא יכול לוותר על חלק מהדברים, למרות שעוד בוועידת פריז לכאורה הסכמנו עליהם.
אני שומע שגם... גם גנץ וגם כל הקבינט די סגורים בעמדה אחת ביחס להצעות האלה.
אז תראו, אני לא יודע את הפרטים, אני הייתי אומר את הדבר הבא. אני לא הייתי רוצה להיות במצב שבו ראש ה-CIA שמטריח את עצמו בפעם הרביעית או חמישית לנושא הזה, הוא בדעה, על סמך השיחות הקודמות, שהעסקה הזאת היא סבירה ונכונה, וישראל מחליטה שלא, זה אמנם זכותה, אבל זה מחדד פה מתח, זה לא עם חמאס, אלא גם עם ארצות הברית. ואם בעיני האמריקאים זה עסקה סבירה שיכולה קצת להרגיע בראייתם את המצב, ואנחנו אומרים לא, ובהמשך אנחנו בעוד שבוע מתחילים פעולה צבאית גדולה ברפיח, אז אני חושש מהדבר הבא, וזה אולי הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד. הנכס הכי גדול שיש לישראל עכשיו ביד, ושלנו יש את המפתח לשאלה האם המלחמה בעזה מסתיימת או לא. כל העולם רוצה בסיום המלחמה בעזה. החמאס מצד אחד, ארצות הברית מצד שני, וכל יתר העולם באמצע. עכשיו, היות וכל העולם רוצה שנפסיק את המלחמה, והמפתח הוא אצלנו, אנחנו יכולים לגבות מחיר מאוד גבוה על הרצון להפסיק את המלחמה. ואם אנחנו לא נשתמש בנכס הזה עכשיו ובתבונה, הנכס הזה עלול להילקח מאיתנו על ידי האמריקאים, שבשלב מסוים הם יחליטו מתי המלחמה נגמרת. ולמה אני מתכוון? במשפט אחד, אני חושב, בהפוך על הפוך, ישראל יכולה להציע עכשיו, שימו לב, הצעה לסיום המלחמה, אני אומר בקצרה רבה, בשלושה תנאים, התנאי הראשון זה קודם כל החזרה של כל החטופים, לא חלקם, לא מעט, לא בדירוג ולא על פני שבועות רבים, כל החטופים, תוך 10 ימים, תמורת מספר סביר הגיוני של אסירים פלסטינאים. הדבר השני, אין שיקום של עזה, כל עוד החמאס עדיין שולט בו. ודבר שלישי, כל שיקום של עזה בעתיד מחייב פירוז של הרצועה, ואם לא יהיה פירוז של הרצועה, אנחנו בעוד 3 חודשים, יש לנו חופש פעולה לחזור ולפעול. אבל כשאתה שם את העניין הזה, שאתה אומר, אני מוכן לסיום המלחמה, אתה, כל העולם יהיה מוכן לשלם לך כמעט כל מחיר, ואני לא בטוח שזה לא הדבר הנכון, אפרופו ודאי החטופים, אבל כשאני מחבר את זה גם ללבנון, אם הדבר הזה יקרה, אני יכול גם לדעתי למנוע מלחמה בלבנון. אם לא נעשה את זה, מלחמה בעזה משמעותה גם מלחמה בלבנון, לא בטוח שזה מה שישראל צריכה ב-2024.
טוב, אין לנו אלא להודות. תודה רבה לך, גיאור איילנד.
תודה רבה.
בבקשה.
דיווחי תנועה. נועם פרי, ביתו של חיים פרי שחטוף בעזה, שלום.
שלום, ערב טוב.
אז יש לנו הצטברות של פרסומים שהתחילה בזה שלא, בתחל לא רצו לשלוח משלחת לעזה, ואז שלחו משלחת לעזה, לא לעזה, לקהיר, סליחה, וניצן אלון לא נסע, כי כנראה הבין שאת ההצעה הישראלית שהם גיבשו, הוחלט לא להציג. עכשיו מתברר שיש פגישת המשך, ואליה ראש הממשלה לא מאשר למשלחת הישראלית לצאת. איך אתם רואים את זה?
תראה, אנחנו שומעים שראש הממשלה החליט לא לשלוח את הצוות המקצועי למסע ומתן, אבל מה שחשוב זה שאנחנו שומעים שזה בניגוד לעמדת הצוות המקצועי. עכשיו, אתה חייב להבין שאנחנו כבר 4 חודשים שומעים מכל חבר קבינט, מכל שר, כולל ראש הממשלה עצמו, שמבטיחים לנו בכל שיחה, שזה הצוות הטוב ביותר, המקצועי ביותר, שעובד על הנושא הזה.
נכון, אבל צוות מקצועי לא קובע את המדיניות, אלא פועל במסגרת קווי המדיניות שמכתיבה לו הממשלה.
מעולה, נכון. עדיין מותר לדרג המדיני לא לקבל המלצה, נכון?
כן.
אבל אז, שיעשו את זה בבקשה בפורום של קבינט המלחמה, אני רוצה לראות אמירה של כל הקבינט לפחות על החלטה כזאת דרמטית, שמחליטה לא לנצל את ההזדמנות, שכל המתווכות אומרות שהיא הזדמנות שהם עובדים עליה קשה, שארצות הברית, שקטר, שמצרים, כולם שם. אין בעיה, מותר לדרג המדיני להחליט. אבל כשאנחנו שומעים שזאת החלטה שלא התקבלה אפילו על דעת כל חברי הקבינט המצומצם,
אז אני אנסה קצת להקשות עליך, נועם, כי בסוף נתניהו כן עשה לעצמו שם של נושא ונותן קשוח, ואולי מכיוון, אני פשוט קורא את התגובה של סביבת נתניהו, זאת אומרת, לא קורא, אני קראתי אותה, אבל על סמך זה אני מדבר.
מתי הוא היה קשוח? בעסקת שליט?
אריה, אל תרוס לי הכל, נו, מה, אני מנסה לבנות פה איזה תזה.
אוקיי.
בפוליטיקה הוא קשוח. בקיצור, מכיוון שאין שום ריכוך בעמדת חמאס, גם אחרי הפגישה הזו, אז הוא עושה להם שריר. הרי אין עסקה מעבר לפינה, גם אם תהיה פריצת דרך, זה ייקח ימים, אולי אפילו שבועות, למרבה הצער. אז הוא עושה להם תרגיל מסע ומתן, ואולי לא צריך בעצם להיכנס כל שנייה עם טענות. אני שואל אותך בכוונה כדי להקשות עלייך.
לא, להפך, אני זורמת לגמרי על התזה שלך. אם ראש הממשלה היום מודיע שהוא לוקח את הדבר הזה על עצמו, על עצמו, הוא הולך לנהל את המסע ומתן, אין תמיכה ממני, שזה הדבר החשוב ביותר על סדר יומו, כמו שאני חושבת שצריך להיות, והוא יושב בעצמו עכשיו במסע ומתן הזה עד שהוא יגיע לעסקה, זה בדיוק מה שאני מצפה.
וזה לא המציאות, לדעתכם.
בסדר, אפשר להחליט לשלוח צוות דרג מקצועי, אבל אז צריך לאפשר לו לעבוד, ואם לא, מחליטים לא לשלוח אותו, אז לפחות שאנחנו נראה שזו החלטה שמקובלת על הקבינט, שהוא עצמו בחר, ושהוא עצמו מקנה.
את אומרת שההחלטה, אולי בצדק, שההחלטה צריכה להתקבל בקבינט המלחמה, אבל ממה שאנחנו שומעים על התנאים שנדרשים מישראל, קבינט המלחמה מאוחד בדעתו. שאי אפשר לקבל את...
אז למה הם לא קיבלו את ההחלטה ביחד, אם הוא מאוחד בדעתו?
טוב, אנחנו ברזולוציה.
אנחנו באמת רוצים לתמוך עליהם. אנחנו באמת רוצים לסמוך עליהם. אבל הפרסומים האלה מאוד מקשים עלינו לסמוך עליהם. וחלק ממה שאנחנו אומרים, אז דברו איתנו ותסבירו.
נועם, לסיום, אני רוצה להספיק. מתי האות חיים האחרון או החדשה האחרונה ששמעתם על אבא שלך על חיים?
אבא שלי הופיע בסרטון באמצע דצמבר, וזה אות החיים האחרון שקיבלנו ממנו. זה רחוק, רחוק מאוד. עכשיו זה כבר...
הוא מאלה שזקוקים שם לתרופות? אני שואל, כן, לא יודע.
נכון, כן. אבא שלי כמעט בן 80. הוא חולה לב, הוא זקוק לתרופות.
ואתם יודעים אם הם... להתפרסם עכשיו שכנראה לא קיבלו את התרופות שכולנו דחפנו ושמחנו כשהועברו.
אני ראיתי את הפרסום, אין לנו שום מידע, אז אין תקשורת עם הקבוצה שהוא נמצא בה.
למרבה הצער, נועם, תהי חזקה, תודה.
תודה רבה לך.
פרסומות. אתם מאזינים. גיא לרר, הצינור, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אף פעם לא שמחתי יותר כשמתברר שזה נוכלות מתגלה מאשר בפעם הזו. האם זה כבר סופי שאותה התכתבות בין שתי אמהות שהסעירה את המדינה ב-48 שעות האחרונות, שאמא אחת אומרת לאמא שנייה שהבת שלך לא תבוא ליום הולדת של הבת שלי כי אתם עניים ואין לך כסף למתנה, האם אתם, אני מבין שאתה מסמן את זה אבל עוד לא קובע את זה שיש פה איזשהו עוקץ?
לא, אנחנו לא יכולים לקבוע עדיין, אבל סימני השאלה פה הם באמת מהגדולים, המוזרים והמטרידים שראיתי בסיפורים כגון אלה, ולצערי התעסקתי בלא מעט כאלה בשנים האחרונות, כי הדבר הראשון הוא שבעצם אין, אף אחד לא מצליח לאמת שום דבר מהפרטים של הדבר הזה, וכל התקשורת הייתה על זה, זאת אומרת, בדרך כלל במקרים כאלו אז מגיעים, נפגשים עם הילדה, נפגשים עם האימא, מוודאים, מאמתים את הסיפור, כאן לא היה את כל הדברים האלה, לטענת האימא, מכיוון שהיא רוצה לשמור על הפרטיות של הילדה שלה, העלילה מסתבכת כאשר גם גורמי רווחה שדיברו איתה, אומרים שהיא בכלל נתנה שמות ובתי ספר לא נכונים, זאת אומרת, הם רצו לערוך את הבדיקה בשביל לטפל בסיפור בעצמם, בבתי הספר ובגופי הרווחה, והם גילו שהשמות והפרטים שהאימא נתנה לא נמצאים, לטענת האימא היא הובנה לא נכון, אבל כך או כך לא, בעצם לא מגיעים לעצמו, לא מגיעים לאותה אימא, שקורה בדרך כלל, לאימא השנייה. וגם אליה היה מיטב המוחות, ישבו וניסו להגיע לפרטים.
למזלה לא מגיעים עליה.
מה גרם לך לחשוד בכלל? שזה היה מגעיל מעבר למקובל?
לא, אני לא חשדתי מההתחלה באופן כל כך מובהק, אנחנו פשוט בודקים כל הסיפורים, אתה חייב...
זה סיפור ענק, אתם רוצים להביא את הגיבורות שלו, וככה זה כנראה יתגלגל.
כן, כן, ובדרך כלל בסיפורים כאלה יש קודם כל, אתה יודע, פתיחות מאוד מאוד גדולה ורצון מאוד גדול, ובסך הכל כל התהליך הזה שבו מה שנקרא במרכאות עם ישראל מתגייס, הוא דבר טוב, הוא לא דבר רע, הוא לא דבר שתתבייש
בו. כבר התרינו 80 אלף שקל בשעה.
כן, אתה יודע, בכל מקום אחר, בכל מקום אחר, גם חיילים, מילואים ניקים, לא אנשים נזקקים, לא אנשים בושה, אנשים מקבלים בחפץ לב את העזרה, ולא רואים בזה שום בושה ושום פחיתות כבוד. עכשיו, או שיש פה מקרה קיצוני, יוצא דופן באמת, של בושה שגרמה לזה שהכל הפרטים מסביב סולפו, ונוצר איזה מסך ברזל בשביל להגן על האמא, או שהאופציה השנייה היא קשה יותר. בכל מקרה צריך להגיד, מה שכבר ברור שמאוד מאוד בעייתי בסיפור הזה, ואולי כן הוא מפלרטט עם נוכלות, זה שחרף העובדה שהאימא טוענת שהיא ביקשה מכולם מהשנייה הראשונה שהיא לא רוצה כסף ולא רוצה שום דבר, פרויקטים שגייסו כספים המשיכו לרוץ והמשיכו לאסוף כספים, ואת זה נצטרך לבדוק, וזה אולי אפילו שווה שיגיע לבדיקה משטרתית.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, כמו שאומרים. אגב, לגבי מה שאמרת, אריה, אני קראתי את ההתכתבות ולא עלה בי שום חשד. יש אצלנו תופעות כאלה, למרבה הצער, שמגילות עד כדי כך.
כן, אבל ראינו. בדרך כלל, אנשים, גם אם הם מרגישים ככה, הם נמנעים מלהגיד לאמא בפנים, המתנה של הבת שלך, זה רק 50 שקל, אני לא מוכן.
אוקיי. לרה, תודה בכל מקרה.
תודה רבה.
תודה רבה, חברים. הסיפור המלא ב9:30 אצלנו היום בצינור.
הצינור. בגץ לסיום גיוס תלמידי הישיבות. פוגלמן קוצב ליועמ"שית זמן. עליה להתקן עד מחר ב-2 בצהריים. מתי תגיע ההחלטה הממשלתית? זאת אומרת, בגץ הפעם מסמן קו על החול. ולך תדע לאן זה ילך. טוב, עורכים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, החייל השידור בני שאולסקי, עורכי דיגיטל עדן בן ארי, רות מתיתיהו ארגון, ושאני רומנו אחרינו ספורט עם קופון והיללי. אני כבר לא אתראה איתך מחר.
יום ראשון. נשתמע בשבוע הבא.
בדיוק. ביי שלום.